泪随着手下树威哦我走发的地没有你
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
ביי ורבותיי אחי ורעי, הדף היומי, יום רביעי, כ"א בשבט תשפ"ד, מסכת בבא קמא, דף צדי, הדף התשעים, השתבח שמו הגדול עד. רדיו קול חי, זוהי אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ לה, והתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה הוא יום היורצייט, יום השנה לפטירתם של הצדיקים, רבי משה בן רבי יונתן גלנטי, הראשון לציון, ושל רבי יהודה בן רבי אפרים נבון, מחבר ספר קריאת מלך רב, ושל רבי יצחק בן רבי מורדכי, מנשקיז, בעל תולדות יצחק וזיכרון טוב, ושל רבי יעקב בן רבי אליעזר וידנפלד, בעל כוכב מיעקב, ושל רבי יחיאל יהושע בן ירחמיאל צבי רבינוביץ' מביאלי, בעל חלקת יהושע, ושל רבי יהושע אשל בן רבי מורדכי דוד ברים, ראש ישיבת תפארת ישראל רוז'ין. לעילוי נשמותיהם של הצדיקים שזכותם הגדולה תגן עלינו, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו, ולעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים, והם מסרו את נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם. וינקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך. תעמוד לנשמותיהם הטהורות לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם ובעד כלל ישראל, לישועת הפרט וישועת הכלל ולגאולה קרובה לבוא. ובמירה בימינו יקיצו שכוני עפר וירננו ועזים על שחוק פינו ולשוננו רינה. שמים לנו את פעמינו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמא טהור, ולא אל טהור תמא, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. להבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלימה במהירה של פצויי וחולי עמך בית ישראל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות. ישלח מזור וטירופה לחולי ופצויי עמו בית ישראל וירפם במהירה ברפואה שלימה. אמן, כן יהי רצון. תהילים ליום רביעי, פרק פי ג' שיר מזמור לאסף, אלוהים אל דור מילך, אל תחרש ואל תשקוט אל. כי הנה אויביך יהמיון ומסנך נשאו ראש על עמך יערימו סוד ויתייעצו על צפוניך אמרו לכו ונחידה מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד כי נועצו לב יחדיו עליך ברית יכרותו אוהלי אדום וישמעאלים מואב והגרים גבל ועמון ועמלק פלשת עם יושבי צור גם אשור נלווה עמם היו זרוע לבני לא צלע עשה להם כמדיין כסיסרא חייבין ונחל קישון נשמדו בעין דור היו דומן לאדמה שיתם מו נדיבי מו כעורב וכזאב וכזבח וכצלמונה כל נסיכי מו אשר אמרו נרשע לנו את נאות אלוהים, אלוהי שיתם מוק הגלגל כקש לפני רוח, כי יש דיבר יער וכלהבת אל היתרים, כן תרדפם בסעריך ובסופתך תבלהם. מלא פניהם קלון ויבקשו שמך אדוינוי, יבושו ויבעלו עדי יד ויחפרו ויובידו וידעו כי אתה שמך אדוינוי לבדיך העליון על כל הארץ. תהילים פרק קוף מזמור לתודה הריעו לאדוינוי כל הארץ עבדו את אדוינוי בשמחה בואו לפניו ברננה דהו כי אדוינוי הוא אלוהים הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצול מריתו בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה הודו לו ברכו שמו כי טוב אדוינוי לעולם חסדו והדור והדור אמונתו אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה עומדים בין בים ובין ביבשה המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה מאפלה לאורה משיעבוד לגאולה השתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן גלו בסייעת הדשמי הגדולה אל הפרק הפותח את שיעור דפינו הימי בתורה שבעל פה פרק השינון הסיכום והחזרה אותו שלמדנו בתלמוד תורתנו אתמול והוא היה בדף פי ט' במסכת בבא קמא. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה הראשונה הייתה איזה הנאה יש לאישה ממעות שקיבלה כשמחרה כתובתה בטובת הנאה. והתשובה היא להבאי במה שאין המעות משועבדים לבעל אלא הם לאישה לגמרי ולרפשלמן במה שפרנסתה מצויה בבית ברווח. שאלה שנייה, מדוע אין להוכיח לתקנת תושה מכך שהעבד והאישה פגיעתם רעה שאין להם מיניים לשלם בתשובה משום שאף אם יש תקנת תושה עדיין יכולה למכור בטובת הנאה, ובהכרח שמדובר, כשאין לה נכסי מלוג. שאלה שלישית, מדוע החובלת בבעלה פטורה מלשלם לו, והרי יכולה למכור לו כתובתה בטובת הנאה ולתת לו? ואל תשובה משום שסוברת הברייתא הזו כרבי מאיר, שאסור לה לשעות שעה אחת בלא כתובה. שאלה רביעית, המוכרת כתובתה לאחרים ומתה, האם הפסידה לבניה כתובת בנים דכרין, ומדוע בתשובה לא הפסידה, משום שהצורך למעות הכריחה לכך, ואינו נחשב שפשע בכתובת בעלה. שאלה חמישית, מה ביור המחלוקת של הברייתות בעבדי מלוג אם יוצאים בשן ועין לאישה או שלא, והתשובה או שנחלקו בתקנת תושה, או שבברייתה אחת מדובר קודם התקנה וברייתה אחרת לאחר התקנה, או שלברייתה אחת השחרור מפקיע משיעבוד לבעל ולברייתה השנייה העלימו מלשון חוזק, העלימו חכמים את שיעבוד הבעל, או שנחלקו בקניין פירות אם הוא קניין הגוף או לא. והשאלה האחרונה הייתה, אם יש תקנת תושה, מדוע העבד לא יוצא לחירות אם הבעל הוציא לו שן או עין, והתשובה משום שלא קנה את גופו לגמרי. אלה מוריי ורבותיי תשובות לשאלות שלנו לשינוי לסיכום ולחזרה אודות שלמדנו אתמול בסייעתא דשמיא הגדולה בדפינו היומי דף פ"ט במסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי ורעי, עיקר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום רביעי בשבוע כ"א בשבט תשפ"ד, עיקר בתורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ה-90 דף צדי במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף פ"ט עמוד ב', 13 שורות לפני סוף הדף, מן המילים לימה תקנת אושה תנאי היא. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לאל בדף פ"ט עמוד ב' למדנו, שבאושה התקינו, אושה היה אחד מן המקומות אליו גלתה סנהדרין, בסוף תקופת בית שני, אז באושה התקינו, האישה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה, אותם נכסים שגופם שייך לאישה ובעל אוכל פירות, הלכה אישה ומכרה אותם, ולאחר מכן מתה, אף שבחיי האישה לא היה לבעל אלא קניין פירות בנכסיה, שאינו כקניין הגוף, מכל מקום הבעל מוציא את הנכסים מיד הלקוחות, כיוון שחזקו חכמים את שיעבודו בנכסים, ועשה הוא כלוקח ראשון שלהם לעניין זה, שאם תמות אשתו בחייו יוכל להוציא את הנכסים מיד הלקוחות. ותקנו זאת כדי שלא תהיה לבעל שנאה לאשתו שגורמת במחירתה שלא יירש אותה. עכשיו רוצה הגמרא לומר שתקנת תושה תלויה במחלוקת תנאים. דין תורה הוא שעבד כנעני שאדונו יפיל את שינו או סימא את עינו, יוצא לחירות, שנאמר בספר שמות פרק כ"א פסוקים חווה וזך, וכי יכה איש את עין עבדו או את עין עמתו ושיחתה, לחופשי ישלחנו תחת עינו. ואם שן עבדו או שן עמתו יפיל, לחופשי ישלחנו תחת שינו. ושן ועין שכתבה התורה מלמדים, שאף אם חסרו אחד מכל 24 ראשי האיברים, יוצא העבד לחירות. כמבואר במסכת קידושין בדף כ"ד עמוד א'. והברייתות שיובאו להלן דנות בעבדים כנעניים שהכניסה האישה לבעלה כנכסי מלוג, מי נחשב כאדון שלהם וממילא באיזה אופן הם יוצאים לחירות. מבררת הגמרא לימה, האם אפשר לומר שתקנת תושה, שהאישה שמכרה בנכסי המלוג שלה בחיי בעלה ומתה לפני הבעל, הבעל מוציא את הנכסים מיד הלקוחות, תנאי, נחלקו בזה תנאים. דתני חדה, בברייתא אחת שנינו, עבדי מלוג, עבדים כנעניים שהכניסה האישה לבעלה בנכסי מלוג שגופם קנוי לאישה אבל פירותם, כלומר השימוש בהם שייך לבעל, יוצאים לחירות בהפלת השן וסימוי העין. רק לאישה, אם האישה הפילה את שן העבד או סימה את עינו כיוון שגוף העבד קנוי לה, והיא נחשבת לאדון של העבד, אבל לא על האיש. אם הבעל עשה זאת אינם יוצאים לחירות, משום שגוף העבד אינו קנוי לו, אלא הוא רק זכאי להשתמש בו, והרי הוא כאדם זר שחבל בעבד שאינו יוצא בזה העבד לחירות. ותניה אידך בברייתא אחרת שנינו, שאין עבדי המלוג של אישה יוצאים לחירות בהפלת השן וסימוי העין, לא לאיש ולא לאישה. כלומר, בין אם האישה עשתה זאת לעבד ובין אם הבעל עשה זאת, העבד אינו יוצא לחירות, הוא כתם שתאמר הגמרא בהמשך. רק נציין שעבד שהוא מנכסי צון ברזל, ששמה לו אותם את הנכסי צון ברזל בכתובתה והוא חייב באחריותו, רק הבעל מוציאו לחירות אם חבל בו, שהרי הוא נחשב כשלו, כך אומר המאירי. עכשיו מבארת הגמרא את הטעם של הברייתות, סברוע, סברו בני הישיבה לומר, דכולי אלמא לדברי הכל, לדעת שתי הברייתות, קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי. מי שיש לו את קניין הפירות, והיינו את זכות ההשתמשות, אינו נחשב כבעל גוף הדבר. ואומר השיטה מקובצת, הטעם שבני הישיבה ביירו כך, כיוון שריש לקיש סובר כך, ונפסקה הלכה כמותו, לאל בדף פ"ט עמוד ב'. אז סברו בני הישיבה לומר, שלדעת הכל, דעת שתי הברייתות, קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי. מי שיש לו את קניין הפירות והיינו את זכות ההשתמשות, אינו נחשב כבעל גוף הדבר, ונמצא שבעלותו של הבעל על הפירות אינה מגרעת בבעלותה של האישה על גוף העבד. ואף על פי כן סוברת הברייתא השנייה, שאין חבלתה של האישה מוציאה את העבדים לחירות, מה אליו? האם לא נאמר, דבעי כמפליגי, בזה נחלקו הברייתות, בתקנה תושה. דמנדה אמר שהתנה של הברייתא הראשונה שאמר שלאישה יש דין שן ועין והעבד יוצא לחירות בחבלתה, לית לתקנה תושה, אינו סובר את תקנה תושה, אלא לדבריו, מכירת האישה בנכסי מלוק חלה לגמרי, ואף אם תמות בחיי הבעל, לא יוכל הבעל להוציא את הנכסים מהלקוחות. וכיוון שאין הבעל מעכב על קניין הגוף שיש לאישה, היא נחשבת כאדון של העבד לגמרי, וחבלתה בו מוציאה אותו לחירות. ומנדה אמר והתנה של הברייתא השנייה שאמר שאין דין שן ועין, לא לאיש ולא לאישה, ואף אם הפילה האישה את שן העבד או סימאה את עינו, לא יצא לחירות, איתלי תקנה תושה. הוא סובר שיש את תקנה תושה, שמכירת האישה בנכסי מלוג אינה חלה לגמרי, אלא אם תמות לפני הבעל, יוציא הבעל מיד הלקוחות. והטעם שתקנו זאת חכמים, כדי שלא תהיה לבעל איבה עליה, שמפקיעה אותו מנכסים אלו על ידי מכירתם, ולכן עשה הוא כלוקח ראשון בהם, ומוציא הבעל מיד שער הלקוחות. וכיוון שחזקו חכמים את כוחו של הבעל בעבדים עד כדי כך שהוא מעכב את מכירתם על ידי האישה, הרי זה כאילו יש לו בהם קניין הגוף, ואין העבדים נחשבים כשייכים לגמרי לא לבעל ולא לאישה. ולכן אין חבלתם בהם, לא של הבעל ולא של האישה, מוציאה אותם את העבדים לחירות. דוחה הגמרא ואומרת לו, אין זו סברת הברייתות אלא דכולה על מעית לו תקנת תושה. לדברי הכל, יש את תקנת תושה שאין האישה יכולה למכור בנכסי מלוג, כיוון שחכמים חזקו את שיעבודו של הבעל בנכסים הללו, ולדברי הכל, קניין פירות אינו נחשב כקניין הגוף. אלא הטעם שהדינים בשתי הברייתות שונים זה מזה לגבי האישה, כיוון שכאן קודם תקנה וכאן לאחר תקנה. בברית הראשונה מדובר קודם התקנה הזו שתקנו באושה, שאז הייתה זכותו של הבעל בנכסי המילוק כשאר קניין פירות שאינו כקניין הגוף, ויכלה האישה למכור את הנכסים לגמרי, ולכן הם נחשבים כעבדים של הבלבד ויוצאים בשן ועין מחמתה. וכאן בברית השנייה מדובר לאחר התקנה הזו שחזקו חכמים את כוחו לעכב את מכירת הנכסים על ידי האישה, והרי הוא כמי שיש לו גם קניין הגוף, וקניין הבעל בעבדים גורם שלא יחשבו העבדים כעבדי האישה לגמרי, ואינם יוצאים לחירות בשן ועין מחמתה. מביאה הגמרא ביור נוסף בסברת הברייתות, והיא באה איתמה, ואם תרצה אומר לך ביור נוסף בסברות הברייתות. אידי ואידי זו וזו, שתי הברייתות מדברות לאחר התקנה, וגם איתלאו תקנה תושה, שתי הברייתות צוברות את תקנה תושה, שהאישה שמכרה בנכסי מלוג, אין מכירתה מכירה, ולאחר מותה הבעל מוציא מידי הלקוחות. אלא, לפי זה קשה, למאן דאמר לפי התנא שאמר שיש דין של יציאה לחירות בהפלת שן וסימוי עין לעבדי מלוג לאישה שהפילה או סימאה, ולא לאישה סכן, מה היא טעמה? מה טעמו? הרי יש לבעל שיעבוד חזק בנכסי המילוג ואין האישה יכולה למכור בהם, ואם כן מדוע אם הפילה את שינו או סימה את דינו של העבד, הוא יוצא לחירות. מבארת הגמרא, הטעם הוא כדי רבה, כדינו של רבה, דאמר רבה והדברים מופיעים. במסכת יבמות בדף מ"ו, במסכת כתובות בדף נ"ט, במסכת גיטין בדף מ"ם, ובמסכת נדרים בדף פ"ו, הקדש, חמץ ושחרור מפקיעין מידי שיעבוד. אומר רבה לגבי שיעבוד נכסי הלווה למלווה, יש אופנים ששיעבוד זה פוקע. הקדש ששיעבד הלווה למלווה את שורו לגביית חובו ואחר כך הקדישו, הלווה למזבח, וחמץ, נוכרי שילבה כסף לישראל ושיעבד לו הישראל חמץ לפיראון חובו, אבל לא הניחו את החמץ אצל הנוכרי כמשכון, והגיע הפסח ונאסר החמץ בענה, וכיוון שהוא עדיין ביד הישראל ורק משועבד לנוכרי, חל עליו איסור חמץ ומפקיע את שיעבוד הנוכרי, ושחרור עבד כנעני ששיעבד את עבדו הכנעני למלווה לגביית חובו, ואחר כך שחררו הלווה את העבד וחל עליו קדושת ישראל. שלושה דברים אלו מפקיעים את הדבר המשועבד מידי השיעבוד שיש עליו, ויגבה המלווה את חובו ממקום אחר. ואף כאן לגבי עבדי מלוג, אמנם העבד משועבד לבעל לאכילת פירות, אבל מכל מקום, כשהאישה הפילה את שינו או סימה את עינו של העבד, הרי זה כאילו כתבה לו שטר שחרור לעבד, ושחרור זה מפקיע את שיעבודו לבעל. והטעם ששלושת הדברים הללו, הקדש, חמץ ושחרור, מפקיעים את שיעבוד המלווה עליהם, מבאר רש"י, משום שהם אינם קנויים למלווה ממש, אלא רק משועבדים לפיראון החוב, וממילא קדושת ההקדש או איסור החמץ או שחרור העבד מפקיעים את זכותו של המלווה. ואילו תוספות בדיבור המתחיל הקדש כתבו שרבה שאמר את הדין הזה הולך כשיטתו במסכת פסחים בדף למד עמוד ב', שהמלווה גובה את חובו רק מכאן ולאבא, כלומר, אין בשעת הגבייה בירור למפרע שמשעת ההלוואה היה חפץ כשלו, וממילא כל זמן שהחפץ של הלווה יש מקום לדבר, להקדש לחמץ או לשחרור לחול שעה אחת ושוב אינו פוקע לעולם. מבררת הגמרא עם דינו של רבה תלוי במחלוקת הברייתות. שואלת הגמרא לימה דרבה תנאי. האם נוכל לומר שדינו של רבה שנוי במחלוקת התנאים, שהרי רק התנא של הברייתא הראשונה סובר שהעבד יוצא בשן ועין מחמת האישה, והיינו כיוון שהשחרור מפקיע את שיעבוד הבעל, ואילו התנא של הברייתא השנייה סובר שאינו יוצא אף מחמת האישה, ואם כן נמצא שלדעתו שחרור אינו מפקיע שיעבוד, ושלא כדברי רבה. דוחה הגמרא ואומרת לו, דכולי עלמא איתלי הוא דרבה, לדברי כל הברייתות שחרור מפקיע שיעבוד הוא כדברי רבה. באחה, כאן לגבי עבדי מלוק סובר את הברייתה השנייה שלא חל השחרור, משום דאלמו הרבנן לשיעבוד הדבל, חזקו חכמים את שיעבוד הבל בנכסי המילוק כאילו יש לו בהם שיעבוד הגוף, כדי שלא תהיה לו איבה על האישה, ולכן אין העבדים יוצאים בשן ועין מחמת האישה. והטענה של הברייתה הראשונה סבר שלא חזקו את שיעבודו של הבעל בזה. מבארת הגמרא את מחלוקת הברייתות באופן נוסף, היא באה איתמה, ואם תרצה תאמר ביור אחר במחלוקת זו, דקו לאלמה לית לאו לאן התנאי. תקנה תושה. שתי הברייתות סוברות שאין את תקנה תושה, וממילא האישה שמכרה בנכסי מלוג מכירתה מכירה, ואין הבעל מוציא אותם מיד הלקוחות לאחר מותה. ויש לבעל בנכסי הקניין פירות בלבד. ואחר כאן שנחלקו עם יוצא העבד בשן ועין מחמת האישה, בקניין פירות כקניין הגוף דמי כמפלגי. נחלקו בכל קניין פירות שבעולם האם הוא כקניין הגוף. הברייתא הראשונה סוברת שקניין פירות של הבעל אינו כקניין הגוף, וממילא העבד נחשב כקניין האישה בלבד, ולכן יוצא מחמתה בשן ועין, ואילו הברייתא השנייה סוברת שקניין הפירות של הבעל נחשב כקניין הגוף, ונמצא שאין לאישה לבדה קניין גמור בעבד, ומשום כך אין העבד יוצא מחמתה בשן ועין. מביאה הגמרא ברייתא נוספת שבה נחלקו תנאים בדין קניין פירות. אדם ההורג עבד כנעני חייב מיתה כהורג בן ישראל. אמנם לגבי אדון שהיקה את עבדו הכנעני אמרה התורה דין מיוחד שאם לא מת מיד אלא לאחר יום או יומיים פטור ממיתה. שנאמר בספר שמות פרק כ"א פסוקים כ"א, וכי יכה איש את עבדו או את עמתו בשבט ומת תחת ידו נקום ינקם. אך אם יום או יומיים יעמוד לא יוקם כי כספו הוא. ודרשו במחילתא של רבי ישמעאל שיום או יומיים הכוונה ליום שהוא כיומיים ויומיים שהם כיום. והיינו מעט לעט שהם 24 שעות. אומרת הגמרא לפי הביאור האחרון במחלוקת הברייתות, ותנאים אלו שבברייתות בפלוקתא דעני תנאי נחלקו במחלוקת של התנאים שיובו לאלן, דתניא, שנינו בברייתא מופיעה במסכת בבא בתרא, בדפנון עמוד א', המוכר עבדו הכנעני לאחר ופסק עמו המוכר, עם הלוקח, תנאי שהוא מוכרו לו על מנת שישמשנו העבד במשך 30 יום מיום המכירה, ויש לדון עכשיו מי נקרא רבו באותם 30 יום לגבי הדין הזה שהם יקעו באותם ימים ומת העבד רק אחרי יום או יומיים שפטור ממיתה. רבי מאיר אומר רק הראשון המוכר נחשב רבו וישנו בדין יום או יומיים מפני שהוא העבד תחתיו שמשועבד לו לשמשו באותם ימים. ונאמר בפרשה הזו הפותרת את האדון ממיתה ומת תחת ידו. ומבארת הגמרא את טעמו. וכסבר שקניין הפירות שיש למוכר בעבד כקניין הגוף דמי נחשב כאילו יש לו גם את קניין הגוף ולכן רק הוא נחשב רבו לעניין זה, שהרי יש לו בימים אלו גם קניין פירות וגם קניין הגוף, אבל הלוקח אינו נחשב כרבו בימים אלו, שהרי קניין הפירות שהוא כקניין הגוף אינו בידו אלא ביד המוכר, ודינו ככל הורג עבד כנעני שחייב מיתה, ואפילו ימת לאחר אותם 30 יום, כשכבר יש לו בו גם קניין פירות. רבי יהודה אומר רק השני, הלוקח ישנו בדין יום או יומיים מפני שהוא העבד נקרא כספו, וכתבה התורה בדין זה לא יוקם כי כספו הוא, ומבארת הגמרא כסבר רבי יהודה סובר שקניין הפירות שיש לו למוכר בעבד לאו כקניין הגוף דמי. אינו נחשב כמי שיש לו את קניין הגוף בו, אלא גופו קנוי לשני לגמרי ונחשב כספו, ורק לגביו נאמר דין יום או יומיים, אבל המוכר אינו שייך בדין הזה, שהרי יש לו רק את קניין הפירות ואין העבד נחשב כספו. רבי יוסי אומר שניהם המוכר והלוקח ישנם בדין יום או יומיים וכל אחד מהם שיקה את העבד ומת לאחר יום או יומיים פטור. זה המוכר פטור מפני שהוא תחתיו, כלומר שהוא משמשו ויש לו בו קניין פירות, וזה הלוקח ישנו בדין זה מפני שהוא העבד נקרא כספו, שהרי גופו קנוי לו. ומבארת הגמרא את דעתו, מספקה להסתפק רבי יוסי בדין קניין פירות, אי כקניין הגוף דמי, האם הוא כקניין הגוף ורק המוכר ישנו בדין יום או יומיים, אילף כקניין הגוף דמי, או שאינו כקניין הגוף, ורק הלוקח ישנו בדין יום או יומיים, ומחמת הספק הזה, אמר רבי יוסי, ששניהם בדין הזה, שהרי זהו ספק נפשות, האם אותו אחד שיקע הוא חייב מיטה, ובספק הזה פוסקים להקל. וכל אחד מהם שיקה את העבד ומת לאחר יום או יומיים, פטור. רבי אליעזר אומר, ויש גורסים רבי אלעזר אומר, שניהם המוכר והלוקח אינם בדין יום או יומיים, זה הלוקח אינו בדין זה לפי שאינו תחתיו לשמשו ואין לו בו קניין פירות, וזה המוכר אינו בדין הזה לפי שאינו קרוי כספו, שהרי אין לו בו קניין הגוף, ולכן כל אחד מהם שיקה את העבד באותם 30 יום, גם אם מת רק לאחר יום או יומיים, חייב מיתה. אמר רבא, מה איתם עד רבי אלעזר? מה טעמו של רבי אלעזר הסובר ששניהם אינם בדין יום או יומיים, והרי ממה נפשך דין זה צריך לנהוג באחד מהם? אם קניין פירות כקניין הגוף ייפטר המוכר, ואם אינו כקניין הגוף ייפטר הלוקח, ואין לומר שרבי אלעזר יסתפק בזה, שאם כן מספק יש להקל על שניהם ולא להחמיר, כמו שמבואר בדברי רבי יוסי. אלא יש לבאר שרבי אליעזר סובר שקניין פירות אינו כקניין הגוף, ולכן המוכר אינו נכלל בדין הזה, וחייב. ומכל מקום גם הלוקח חייב, משום דאמר קרא, נאמר בפסוק בדין הזה, כי חספו הוא. והיינו שיהיה העבד כספו המיוחד רק לו, שאין אחר יכול להשתמש בו, וכיוון שבשלושים יום אילו המוכר משתמש בעבד, אין העבד נחשב כמיוחד ללוקח, ואין הלוקח בכלל הדין הזה של יום או יומיים. מבררת הגמרא, כדעת איזה תנא נאמר דין מסוים במכירת נכסי מלוג. כמה נזלה, עד אמר המימר, כשיטת מי נאמרה הלכה שאמר המימר, איש ואישה שמכרו בנכסי מלוג, אפילו אם מכרו שניהם יחד, לא עשו ולא כלום, לא חל המקח כלל. שהרי אין לאחד מהם קניין גמור ושלם בנכסי מלוג, שלבעל יש רק קניין פירות, ואילו הגוף אינו שלו, ולאישה יש קניין הגוף, אבל אינה אוכלת פירות, וכיוון שלא חל המכירתם, כשמת אחד מהם השני מוציא את הנכסים מיד הלקוחות. מבררת הגמרא כמן, כשיטת מי אמר המימר את הדין הזה, כרבי אליעזר, שיובו דבריו לאלן, שהוא סובר שכדי לשחרר עבד כנעני צריך שיהיה עבד מיוחד לאדון מסוים, וכמו כן כדי למכור נכסים הוא מצריך שהם יהיו מיוחדים לבעלים מסוימים, ולא שיהיה הגוף לאישה והפירות לבעל. מביאה הגמרא ברייתא בעניין שחרור עבד, ומבארת כדעת מי היא שנויה הברייתא. בררת הגמרא מנתנה ליד איתנו רבנן מיהו התנה ששנה את הדין ששנו חכמים בברייתא. מי שחציו עבד כנעני וחציו בן חורין, והיינו שנתן העבד לאדון את דמי עצמו ובכך קנה את עצמו מהאדון, ואין האדון יכול להשתעבד בו, אבל עדיין לא נתן לו האדון גט שחרור וגופו קנוי לאדון, וגט שחרור הוא המתירו להינשא לישראלית בת חורין, וכן עבד של שני שותפים שלאחד מהם יש בעבד קניין הגוף ולחברו יש בו קניין פירות, והיינו שמשתמש בו. עבדים אילו אין יוצאים לחירות בנטילת שן ועין ושאר השאיברים שאינם חוזרים לאחר שנטלום. מבארת הגמרא אמר לרב מורדכי לרב אשי, אך ימרי, כך אמרו בני הישיבה משמי דרבה, משמו של רבה, שברייתא זו רבי אליעזרי. שכן מי לא אמר רבי אליעזר, האם לא אמר רבי אליעזר שדין יום או יומיים נוהג רק בעבד, שהוא כספו המיוחד לו, ולכן המוכר את עבדו ופסק עם הקונה שהעבד ישמשנו 30 יום, באותם ימים אין דין יום או יומיים נוהג לא במוכר ולא בלוקח, כיוון שאין העבד מיוחד לאחד מהם, אלא ללוקח יש גוף ולמוכר יש פירות. ואם כן החנמי, גם כאן לעניין נטילת ראשי האיברים שנאמר בפסוק, בספר שמות פרק כ"א פסוק חווה, וכי יכה איש את עין עבדו, צריך שיהיה זה עבדו המיוחד לו, לאותו אדון שחבל בו. והרי העבדים אלו אינם מיוחדים לאדון אחד, שהרי מי שחציו עבד וחציו בן חורין, שייך לרבו רק לעניין הגוף, ואילו הפירות שייכים לעצמו, ועבד של שני שותפים יש לאחד גוף ולחברו פירות, ולכן אינו יוצא לחירות בנטילת ראשי איברים. וכעת מורי ורבותיי וכעת אחי וראי, הגענו למשנה בדף צדי עמוד א'. המשנה מבאר את דין המבייש את חברו ואופני החיוב בתשלומי בושת. אומרת המשנה, התוקע לחברו, עיקהו לחברו על אוזנו, ועוד מפרש רש"י, תקע בפיו, צעק באוזנו של חברו ונבעל מן הכל, נותן לו סלע בדמי הבושת. ורש"י לאל בדף למדווה ועמוד ב' כתב, שאם היו לו נזקים נוספים, ייקח כגון צער, ריפוי ושבט, משלם גם אותם. והתשלום שנאמר כאן הוא רק עבור הבושת מלבד שאר התשלומים. רבי יהודה אומר, משום רבי יוסי הגלילי נותן לו מנה, כלומר מאז זוז שהם 25 סלעים בדמי בושתו. סלע הוא 4 זוזים, כך עם הסקנת הגמרא לקמן בדף צדי עמוד ב', שמדובר במשנה במנה של 100 זוזים צוריים, ועל זה אמר רש"י שהם 25 סלעים. ולאל בדף למדווה ועמוד ב', בדיבור המתחיל, נותן, מביאים התוספות את קושיית רבינו תם, כיצד ייתכן שיהיה פרש כל כך גדול בין תנא קמא לרבי יהודה? תרץ רבינו תם שלא חלקו כלל, אלא תנא קמא דיבר כשהיה מתבייש העני שבישראל, ורבי יהודה דיבר כשהיה העשיר שבישראל. וכמבואר לקמן בהמשך המשנה שהכל לפי כבודו של המתבייש. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם סתרו על לחיו, שהיא בושת גדולה יותר, נותן לו 200 זוז בדני בושתו, ואם יקעו לאחר ידו, דהיינו בגב ידו שהיא בושת יותר גדולה מזו, נותן לו 400 זוז. וכן אם צרם באוזנו, משך באוזנו, דאמירי מבאר שחתך מעט מאוזנו, או תלש בשערו, או רקק ירק בחברו, והגיע בו רוקו, פגע בו הרוק בגופו, או העביר את תליתו בגדו העליון ממנו ונשאר בחוץ ללא תלית, ככל שכן אם גילה את בשרו, אומר המאירי, או פרה או גילה את ראש האישה בשוק, שכל אחד ממעשים אלו מבייש את המתבייש בבושת גדולה ביותר, המבייש נותן לו למתבייש 400 זוז. והתורת חיים בייר מדוע החמירו חכמים כל כך בבושת יותר מדברים אחרים, כיוון ששאר הדברים פוגעים רק בגופו של אדם, ואילו הבושת פוגעת גם בנשמתו, שגם הנשמה מרגישה את הבושת. מביאה המשנה מחלוקת תנאים, האם שיעורי התשלומים הללו ניתנים לכל אדם שנתבייש, או שהדבר תלוי לפי כבודו של המתבייש. זה הכלל אומרת המשנה בתשלומי הבושת, שאין שיעור התשלום הנאמר במשנה שווה בכל אדם, אלא הכל לפי כבודו של המתבייש. אם הוא אדם עשיר או מכובד יותר, משלם לו יותר. ואם הוא פחות עשיר ומכובד, משלם לו פחות. בהגמרה לקמן בתפצדי א' עמוד א' תבאר, האם התנא בא להחמיר יותר על המבייש את העשיר או המכובד, שמשלם תשלום גדול יותר מן התשלומים האמורים לאל שנאמרו על העני והפחות שבישראל, או שבא להקל יותר, שתשלומים אלו נאמרו בעשיר והמכובד שבישראל, ואם הוא פחות ממנו, משלם פחות. אמר רבי עקיבא, אין משערים את תשלום הבושת לפי דרגת המתבייש, אלא כולם שווים בכך, ואפילו העניים ביותר שבישראל. אין רואים אותם כאילו הם עניים ביותר לעניין דמי הבושת, אלא רואים אותם כאילו הם בני חורין, כלומר נכבדים ועשירים, שירדו מנכסיהם, שעדיין הם מרים עצמם בכבודם, כאילו הם עשירים, אף שבפועל אינם כך. וטעם הדבר, משום שאף העניים ביותר הם בני אברהם, יצחק ויעקב, ולכן יש לתת לכולם דין אחד, ומקבלים את השיעור האמור בדברי תנא קמא. ואומר רש"י שגם לעשירים נותנים תשלום שווה לכולם, מפני שאם יצטרך המבייש לתת לו את דמי בושתו כפי ערכו, הרי אין להם סוף. ואילו המאירי ורבינו יונתן מילוניל כתבו שהשיעור האמור הוא רק לעניים או לאלו שהיו עשירים וירדו מנכסיהם, אבל לעשירים ולאנשי מעלה שהם עדיין בדרגתם נותנים יותר כפי דרגתם. מביאה המשנה מעשה שבעורר רבי עקיבא כשיטתו בדין זה, ומעשה היה באחד שפרה גילה את ראש האישה בשוק, ובאת באה אישה לפני רבי עקיבא וטבעה את המבייש שישלם לה את דמי בושתה, וחייבו ליתן לה 400 זוז כפי השיעור האמור בדברי תנא קמא שצריך המבייש לתת במקרה זה. אמר לו המבייש, רבי, תן לי זמן, תן לי שעות קודם שאשלם לה סכום זה, ונתן לו רבי עקיבא זמן עד שישלם. אותו אדם ידע שאישה זו היא שוטה ואינה חוששת לבושתה, ורצה להוכיח זאת לרבי עקיבא. ולכן הלך ושמרה המתין לאישה מחוץ לביתה עד שראה אותה כשהיא עומדת על פתח הצעירה, ואז שיבר את הקד שלו בפניה, ובו היה כאיסר שמן, כמות של שמן שקונים אותה במטבע ששמו איסר. כשראתה זאת האישה מתוך קמצנותה גילתה את ראשה, והייתה מטפחת בידה על השמן ומנחת ממנו בידה על ראשה, כדי שישאב שערה מן השמן ותצניהו בביתה. מיד העמיד עליה אותו אדם עידים שאירוע בכך, ובא עמם לפני רבי עקיבא והעידו לפניו שכך עשתה. ואז אמר לו אדם זה לרבי עקיבא, וכי לזו ראוי שיהיה הדין שאני נותן 400 זוז בדמי בושתה, הרי היא עצמה לא נתביישה לעשות כך מתוך קמצנותה. אמר לו רבי עקיבא, לא אמרת בטענתך כלום, משום שאין משערים את דמי הבושת לפי דרגת המתבייש, אלא לכל ישראל שנתבייש צריך לתת תשלום זה, שכולם שווים בכך, ואפילו האדם הפחות והבזוי ביותר. שאלו דינו, שהחובל בעצמו אף על פי שאינו רשאי לעשות זאת, משום שהוא משחית את גופו, ובכל אופן הוא פטור, ואין בו שום צד חיוב תשלומים. מכל מקום, אחרים שחבלו בו, הרי הם חייבים לשלם לו. ככל אדם שחבל בחברו, ואם כן גם בבושת, הדין כך, שאף המבייש את עצמו, אין אחר שבאישו פטור מלשלם לו את דמי הבושת. מביאה המשנה דין דומה, וכן הקוצץ נטיותיו, אף על פי שאינו רשאי לעשות כן, משום שעובר בכך הלא תשחית. מכל מקום פטור, משום שיכול לומר שקצץ לטובתו. שהרי גם אחר שקצץ את אילנו, אינו חייב, אלא כשעשה כן בדרך השחתה כדי להפסידו. אבל אחרים שקצצו את אילנו בדרך השחתה כדי להפסידו, חייבים לשלם לו מה שיפסידו. בסכום התשלום הוא, על נטייה בת שנתה, שתי כסף, כמבואר ליל בדף נונחת עמוד ב', שתי כסף, הכוונה שתי אמהות. אומרים התוספות, למרות שעברו על ענף שלא תשחית מן התורה וצריכים ללקוט על כך, מכל מקום חייבים לשלם לו, כגון שלא יתרו בקוצץ משום עליו הזה, ואז אינו לוקה, ולכן חייב לשלם לניזק. והיה המשנה שלנו שתחילתה בדף צדי עמוד א' וסיומה בדף צדי עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הגמרא מסתפקת בשיטת רבי יוסי הגלילי שהתוקע לחברו באוזנו משלם לו מנה, דהיינו מעל זוז, לאיזה סוג זוזים הכוונה. אבל בשיטת תנא קמא שמשלם סלע לא הסתפקה הגמרא כאן לאיזה מטבע הכוונה, שכן הגמרא כבר הסתפקה בזה לאל בדף למדו עמוד ב', ופשטה שסלע שחייב מתקנת חכמים הוא סלע מדינה. ומבאר הרעבד שכאן הסתפקה הגמרא בשיטת רבי יוסי הגלילי, משום שלא דיבר על סלעים, אלא פירט את התשלומים למנה. ובזה, ייתכן שכוונתו למנה צורי ולא למנה מדינה. והרשב"א ביאר שהסתפקה הגמרא בשיטתו, שכיוון שהוסיף הרבה על שיטת תנא קמא, ייתכן שמוסיף עוד יותר, שתנא קמא סובר שמשלם בסלע מדינה, והוא סובר שמשלם במנה צורי. היבא אלו הסתפקו בני הישיבה מנה צורי תנן, אומני מדינת נן. האם מה ששנינו במשנה של רבי יוסי הגלילי צריך לשלם מנה, הכוונה למנה צורי, דהיינו מהזוזים צוריים, שהם הזוזים היקרים יותר, שעולים ל-25 סלעים צוריים, כמבואר לעיל בתפקת ית עמוד ב' לגבי כתובת אלמנה, או שם המנה מדינת נן, כוונת המשנה למנה מדינה, דהיינו מהזוזי מדינה, שכל אחד מהם הוא שמינית מזוז צורי, שהריסל המדינה, שהוא 4 זוזי מדינה, הוא גם חצי זוז צורי, כמבואר לעיל בדף למד זין עמוד א', שרבו נחייב את חנן בישה, חנן ערה, שתקע לאדם, לשלם לו חצי זוז צורי, דהיינו סל המדינה, כפי שיטת התנה הראשון במשנתנו. פושטת הגמרא את הספק תשמע, ובו הוא שמע ראיה, מאורעת רבי יהודה במעשה שהיה. דהו גברא דתקע לחברי, היה מעשה באדם שתקע לחברו באוזנו, עתה לקמי דרבי יהודה נשיאה, בא לפני רבי יהודה הנשיא לדין, אמר לרבי יהודה נשיאה לתוקע, האנה, הרבי יוסי הגלילי. הנה אני, והנה רבי יוסי הגלילי שאמר שהתוקע לחברו באוזנו משלם לו מנה, דהיינו מהזוז. ולכן אבלי תשלם למי שתקעת לו מנה צורי, דהיינו מהזוזים צוריים. שמע מינה, מנה צורי תנן. מוכח מדברי רבי יהודה נשיאה, מה שאמר רבי יוסי הגלילי במשנה, שהתוקע לחברו באוזנו משלם מנה, כוונתו למנה צורי, דהיינו מהזוזים צוריים. שמע מינה, אכן כך יש לשמוע ממעשה זה שמשלם מהזוזים צוריים ולא זוזי מדינה. מברר את הגמרא מהי כוונת רבי יהודה נשיאה בדבריו לתוקע, אנה הרבי יוסי הגלילי, הנה אני והנה רבי יוסי הגלילי, הילי מה אחי כאמר לי, אם נפרש שכך היה בכוונת רבי יוסי נשיאה לומר לתוקע, אנה דחזיתך, הנה אני שראיתיך תוקע לחברך, והב הנה רבי יוסי הגלילי דאמר במשנה שתוקע לחברו צריך לשלם לו מנה צורי, ולכן זילב לי מנה צורי, ולכן לך ואבה לו מנה צורי. אם לזה כוונת הדברים של רבי יהודה נשיאה, זה לא ייתכן, כי אם רבי יהודה נשיאה ראה את המעשה והעיד עליו, הוא עצמו גם דן את התוקע ופסק לו את הדין, יהיה קשה לממרה, וכי אפשר לומר דעד שראה את המעשה והעיד עליו, נעשה גם דיין שיכול לפסוק את הדין במקרה הזה. בעתניה וראשנינו בברייתא במסרת ראש השנה בדף חפי עמוד ב', דייני סנהדרין שראו אחד שהרג את הנפש, אז כשבאים לדון אותו מקצתן נעשו עדים, ומקצתן נעשו דיינים, כלומר שחלקם יעשו עדים, וחלקם דיינים. ויעידו העדים על המעשה לפני הדיינים, דברי רבי טרפון. אבל המעידים לא יהיו דיינים, כיוון של רבי טרפון, רק עד הרואה יכול להיות דיין, אבל עד שהעיד כבר, אינו יכול להיות דיין. רבי עקיבא אומר, כולם מעידים הם, שהרי כולם ראו את המעשה, ואין העד שראה את המעשה, נעשה דיין על אותו מעשה. ואם כן, כיצד דן רבי יהודה נשיאה את התוקע לחברו על פי עדות עצמו, הרי כיוון שראה את המעשה, שוב אינו יכול לעשות דיין? ואם תרצה לומר שרבי יהודה נשיאה סבר כרבי טרפון שעד שראה את המעשה יכול להיות דיין, הרי עד כאן לא קמה רבי טרפון, אלא רק באופן דמקצתן של הרואים נעשו עדים ומקצתם האחרים נעשו דיינים, שכיוון שדיינים אלו אינם עדים על המעשה אלא אחרים, לכן הם יכולים לדון שהעד הרואה יכול להיות דיין. אבל שאף עד המעיד יהיה נעשה דיין, זאת לא קמה רבי טרפון. ואילו רבי יהודה נשיאה לכאורה אף העיד כן, שהרי אמר לו, הנה אני שראיתיך, כיצד אתה תוקע לחברך, וכיצד עשה כן. ובטעם הדבר, שעד המעיד לא יכול לעשות דיין, אומרים תוספות בדיבור המתחיל כגון, ביור ראשון בשם הרשב"ם שכתוב, ועמדו שני האנשים לפני השם, דורשת הגמרא במסכת שבועות דף למד, ששני האנשים הם העידים ולפני השם הכוונה לדיינים, ומשמע מן הפסוק שיעמדו העידים לפני הדיינים ויעידו, ולא שהעידים עצמם יהיו לדיינים. הסבר נוסף בשם רי, שכיוון שלמדו במסכת סנהדרין בדף למד ד' מן הפסוק והיה ביום הנחילו את בניו שמחלקים את הירושה דווקא לפי מה ששמעו בניו ממנו ביום אבל לא בלילה, מוכח שמה ששמעו ממנו בלילה אינה שמועה כדי לדון על פיה, וממילא שוב אינם יכולים לדון על פי שמועה זו אפילו ביום, משום שהם נחשבים רק עדים ולא דיינים, ואין העדים נעשים דיינים. ובשם יש מפרשים מביאים התוספות טעם, שכיוון שהעד עצמו דן על פי עדותו, לא יקבל עליו הזמה, ואם כן תהיה זו עדות שאי אפשר להזימה שאינה עדות. חוזרים על הגמרא שמתרצת, כיצד נהג כך רבי יהודה נשיאה, שגם לכאורה ראה את המעשה, כיצד עלה תקע לחברו, והוא עצמו גם דן את התוקע ופסק לו את הדין. תרצת לגמרא קיטניה היא, מתי שנינו את הברייתא הזו, שאף לרבי טרפון אין העד המעיד יכול לדון, כגון שראו הדיינים מעשה זה בלילה, דלא למעב הדין ענינו. שאינם יכולים לדון ביום על פי ראיית לילה, שכן ראייה הרי כי קבלת העדות וקבלת העדות נחשבת כתחילת דין. ושנינו במסכת סנהדרין דף ל"ב עמוד א' במשנה שאין דנים בלילה אלא ביום. ולמדו זאת בגמרא בדיני ממונות ממה שכתוב היה ביום הנחילו את בניו, ובדיני נפשות ממה שכתוב ועוקה אותם להשם נגד השמש. דהיינו ביום כשהשמש זורחת. וכיוון שהם יכולים לדון רק למחרת ביום, ולדיני נפשות צריך עדות דווקא, שכתוב על פי שניים עדים או שלושה עדים יומת המת, מעתה הם צריכים קבלת עדות חדשה, משום שהראייה של אתמול נחשבת כשמועה בלבד. לכן צריכים מקצתם לחזור ולהעיד ביום בפני דיינים אחרים. וכל זה בראו על מנת להעיד, אבל אם ראו שלא על מנת להעיד, יכולים לדון באותו דין ואפילו בדיני נפשות. כך תוספות בדיבור המתחיל כגון. אבל אם ראו את המעשה ביום, סבר רבי טרפון שאכן יכולים לעשות גם דיינים על אותו מעשה ולדון על פי ראייתם. שהרי לא תהיה שמיעת עדות גדולה מראייתם את המעשה. ורבי יהודה נשיאה סבר כרבי טרפון, לכן כיוון שראה את המעשה ביום, דן רבי יהודה נשיאה את התוקע על פי זה. מבארת הגמרא ביור נוסף לדברי רבי יהודה נשיאה, והיא באה איתה, ואם תרצה תפרש דאחי כאמר לי, שכך אמר רבי יהודה נשיאה לתוקע, האנה דסבירה לי כרבי יוסי הגלילי. הנה אני סובר כרבי יוסי הגלילי, דאמר שאמר במשנה שהתוקע לחברו צריך לשלם לו מנה צורי, ואז סעדי דמסעדי בך, והנה העדים שמעידים שראו שכך עשית, ולכן זילב לי מנה צורי, לכן לך ותביא למי שתקעת לו מנה צורי. עכשיו מקשה הגמרא למבואר בברייתא שרבי עקיבא סבר שאין העד שראה את המעשה יכול לדון את העושה אותו. מקשה הגמרא וכי אפשר לומר שסבר רבי עקיבא דאין עד נעשה דיין בדיני נפשות כפי שמבואר בברייתא? ועתניא הרי שנינו בברייתא אחרת בתוספתא של מסכת סנהדרין, נאמר בפסוק בניין חובל בחברו בספר שמות פרק כ"א פסוק חי, והיכה איש את רעהו באבן או באגרוף ולא ימות ונפל למשכב. ולכאורה תוספת בפסוק או באגרוף מיותרת, שכן איזה חילוק יש במה עיקהו כדי שיצטרך לשלם לו על החבלה? מבאר את הברייתא שמעון התימני אומר, הוא נקרא כך על שם שבא מתימנת, ככתוב לגבי שמשון הגיבור בספר שופטים פרק ט"ו פסוק ו', שמשון חתן התימני וחותנו היה מתימנת. אם כן שמעון התימני אומר, מה האגרוף מיוחד שמסור לעדה ולעדים, כשם שהאגרוף מיוחד בכך שיכול להביאו לבית דין כדי שיוכלו הדיינים לעומדו לאחר ראיית העדים אם ראוי הוא לעשות חבלה זו, ואכן החובל חייב על החבלה כפי הנזק שראוי לעשות. אבל אם אין האגרוף הזה יכול לעשות חבלה זו שעשה, אלא פחות מכך, אין המזיק משלם לניזק את דמי החבלה, שכן מה שניזוק בנזק הזה הוא מחמת רכותו וחלשותו, אף כל שמסור לעדה ולעדים. כך בכל דבר המזיק שרק אם ראוי הוא להביאו לבית דין כדי שיוכלו הדיינים לעומדו לאחר ראיית העדים אם הוא ראוי להזיק נזק זה או לא, דווקא אז חייב עליו כפי מה שחבל, פרט לאבן שיצתה מתחת יד העדים, דהיינו שראו העדים שזרק אבן על הניזק ונאבדה האבן, והם אינם יכולים להביא את האבן לבית הדין כדי לעמוד אם אכן ראויה היא להזיק נזק זה או לא, שאז אין מחייבים את המזיק כפי מה שהזיק. ולמרות שהעדים עצמם ראו את גודל האבן, הם סומכים על עומדן דעתם של העדים, אלא צריך שיעמדו זאת דייני הבית דין, שאכן האבן הזו יכולה להזיק כך. בא רבי עקיבא ומוכיח שלא כדברי שמעון התימני ודורש את הפסוק באופן שונה. אמר לו רבי עקיבא לשמעון התימני, מה מועיל הדבר הזה שמצריכים אנו להביא את הדבר שבו הזיק לבית הדין כדי שיעמדו? הרי אף אם תבוא האבן לבית הדין, האם יכולים משום כך להימות זאת כראוי? וכי בפני בית דין עיקהו שיודעים כמה מכות עיקהו בדבר זה כדי שיוכלו להימות כראוי אם אכן ראוי להזיק כך? ועל מה ועל איזה מעבריו עיקהו, אם עיקהו על שוקו של היד או הרגל שאין חבלתו חזקה כל כך, או שעיקהו על ציפר נפשו, מקום שנפשו תלויה בו, שהוא התנוך שכנגד הלב וחבלתו חזקה ביותר. ועוד, הרי לא בכל מקרה יכולים הדיינים להימות את הנזק. שהרי כשדחף את חברו מראש הגג ומראש הבירה, מראש המגדל ומת, וכי לומר שיצריך הכתוב שיהיה בית דין יוצאים מלשכתם והולכים אצל הגג או הבירה כדי לראות ולעמוד את הגובה, האם הנופל משם הוא אכן בסכנת מוות, או שמה נאמר שהבירה הולכת אצל בית הדין, שהגג ילך אצל בית הדין כדי שיעמדו אם אכן ראוי הנופל מהם למות מכך. ועוד, אף אם ילכו הדיינים ויעמדו את הבירה, מה יהיה הדין אם נפלה הבירה קודם שראו אותה הדיינים? וכי לומר שיצריכו הכתוב שיהיה חוזר ובונה אותה כדי שירו הדיינים את גובעה ויעמדוה אם אכן ראויה היא להזיק כך? אלא אומר רבי עקיבא, ודאי מוכח מכל זה שאין צריך לעמוד את הדבר המזיק בבית דין, אלא סומכים על העדים שעמדו שיכול היה להזיק נזק זה, ורק אז באו לבית הדין להעיד על כך. ומן הפסוק האמור לומדים, מה אגרוף מיוחד שהוא מסור לעידים שרואים במה יקאו, ויודעים אם אכן ראוי להזיק נזק זה, אף כל דבר המזיק שהוא מסור לעידים שיודעים במה יקאו, ואם הוא ראוי להזיק כך, פרט למקרה שיצתה אבן מתחת ידו של מכה, ועבדה מיד לאחר ההכה, ואין העדים יכולים לראותה ולעומדה, אם אכן ראויה היא להזיק כך, או שנזק זה נהיה מחמת רכותו וחלשותו של הניזק, שאז פטור מלשלם לו על החבלה הזו. כך נאמר בברייתא בתוספתא במסכת סנהדרין, מסיימת הגמרא את הקושייה, קטני מיד מכל מקום כתוב בברייתא, שאמר לו רבי עקיבא לשמעון התימני, וכי בפני בית דין יקאו שיודעים כמה מכות יקאו שמחמתה מוזק, כך. יש לדייק מכך, יקאו בפניהם, אם אכן המזיק יקא את הניזק בפני בית הדין, בפני הדיינים, יכולים לדונו. הרי שאף העד עצמו שראה את המעשה נעשה דיין, ולא כמו ששנינו בברייתא הקודמת. תרץ את הגמרא לדבריו דרבי שמעון התימני, כאמר. רבי עקיבא אמר את דבריו, אמר את טענתו לדברי רבי שמעון התימני, שלא יקאו בפני בית דין ולכן אינם יכולים לעומדו, שיש לדייק שאם יקאו בפניהם יכולים לדונו. בלי לא סביר עליה, אבל רבי עקיבא עצמו אינו סובר כן. אלא רבי עקיבא סובר שאף אם יקאו בפניהם אינם יכולים לדונו, כיוון שאין העד יכול לעשות דיין. מביאה הגמרא ברייתא בעניין שור שהמית אדם והזיק לממונו, ודנה האם היא דווקא כאחד מן התנאים האמורים בברייתא האחרונה. נאמר בעניין שור שהמית אדם בספר שמות פרק כ"א פסוקים כ"ח עד למד, וכי יגח שור את איש או את אישה, ומץ הכל יסכה לשור ולא יאכל את בשרו, ובעל השור נקי. ואם שור נגח ומתמול שלשום והורד בבעלה ולא ישמרנו, והמית איש או אישה, השור יסכל וגם בעליו יומת. אם כופר יושט עליו ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושט עליו. בעניין שור שהזיק לממונו של אדם נאמר, וכי יגוף שור איש את שור רעהו ומת, ומכרו את השור החי וחצו את כספו וגם את המת יחצון. או נודע כי שור נגח ומתמול שלשום ולא ישמרנו בעליו, שלם ישלם שור תחת השור, והאמת יהיה לו. והיינו שבשור שהמית אדם, בין אם היה השור תם, בין אם היה השור מועד, סוקלים את השור, אלא שבעליו של התם נקיים, ובעלי השור המועד משלמים כופר. בשור שהזיק לממונו, אם היה השור תם משלם את חצי הנזק מגופו, ואם היה השור מועד משלם נזק שלם מן העלייה. דהיינו כסף או שור אחר. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא. שור תם שעדיין לא נגח שלוש נגיחות שהמית אדם, ואחר כך הזיק ממון של אדם, וכגון שנגח את שורו של חברו, בית הדין דנים אותו רק דיני נפשות על מה שהעמית וסוקלים אותו, ואין דנים אותו דיני ממונות לשלם על מה שהזיק. שהרי שור טעם בעליו משלם על נזקיו מגופו על ידי שמוכר אותו ומשלם לנזק את חצי דמיו. וכיוון שנתחייב השור סקילה, אינו יכול למוכרו. ושור מועד שהעמית אדם ואחר כך הזיק ממון של אדם, דנים אותו בראשונה דיני ממונות על מה שהזיק ומחייבים את בעליו לשלם נזק שלם, ואחר כך חוזרים ודנים אותו דיני נפשות על מה שהעמית וסוקלים אותו. וחיוב הבעלים לשלם את הנזק ומן העלייה דהיינו משאר הנכסים שיש לו. ותם הקדימה פה יתבהר לאלן בגמרא. מוסיפה הברייתא, קדמו ודנו לשור המועד דיני נפשות קודם שדנו דיני ממונות, שוב אין חוזרים ודנים אותו דיני ממונות. בקשה הגמרא, וכי קדמו ודנו דיני נפשות, מה יהווה ומה בכך? והרי אף שסוקלים את השור לידר ולדי נהנה מממונות, מכל מקום אפשר אחר כך לדון אותו גם את דיני הממונות. כי כיוון שאינו משלם מגופו אלא מן העלייה, את זה הבעלים יכולים לשלם גם אם סקלו את השור. ותרץ את הגמרא, אמר רבה, השכחתינו לרבנן דבי רב, מצאתי את החכמים היושבים בבית המדרש, דייתוי וכאמרי, שישבו ואמרו תירוץ לקושייה הזו. אמני, ברייתא זו כשיטת מי? בשיטת רבי שמעון התימני היא. דאמר בברייתא הקודמת, מה אגרוף מיוחד שמסור לעידה ולעידים, אף כל שמסור לעידה ולעידים. דהיינו שצריך להביא את הדבר המזיק לבית הדין כדי לעומדו. וברגע שסקלו את השור, אי אפשר כבר לעמוד אותו. לגבי הנזק שהוא הזיק, ממון של אדם אחר. אלמה מבואר מדברי רבי שמעון התימני, בעינן עומדנא דבי דינא, שצריך שיעמדו דייני בית הדין, שאכן הדבר המזיק יכול לעשות חבלה זו, גם בנזקים ולא רק במיטה. שכן רבי שמעון התימני דיבר על נזקים, שהרי למד את דבריו מן הפסוק, ויקא איש את רעהו באבן ויגרוף. והפסוק הזה מדבר בנזקים ולא במיטה. כי כתוב בהמשך הפסוק, ולא ימות ונפל למשכב. ואם כך, אף שור זה שהזיק, צריך שיעמדו, אם הוא אכן ראוי להזיק כפי שהזיק. ואף שהמית וכבר עמדו שראוי להמית, ואם כן כל שכן שראוי להזיק, מכל מקום צריך עומד חדש שראוי להזיק, כיוון שהעומד למיטה נעשה רק על האופן שבו נגח, אם היה ראוי להמית, כגון עם מה נגח, עם גופו או עם קרניו, ואיכן נגח בגופו של המת, האם במוחו או בליבו, ואכן ראו שהיה יכול להמית. כעת עומדים, את ההיזק שעשה, אם אכן היה ראוי להזיק, שהרי אפשר שרק דחף או בעת מעט באופן שאינו ראוי להזיק, וכן אפשר שאף שנגח בקרנו לא נגח בכוח, או שלא עשה כן במקום שראוי להזיק בגוף הניזק, ולכן צריך אומדנה חדשה, כך מסביר הים של שלמה. ממשיכה הגמרא ואומרת, והא ושור מועד זה שהמית והזיק, כיוון שכבר דנו אותו על שהמית, גמר דינה לקטלה, גמרו בית הדין את דינו למיטה, לא משאינה ללאומדנה דווי דינה. אין הדיינים משאים את עשיית גזר דינו כדי שיוכלו לעומדו בבית הדין, ולא מענינה לדיני, ולא מענים את דינו. כל גזר דין שאין עושים אותו מיד אלא מעיינים בו, נקרא עינוי הדין ואסור. כך רשי במסכת מועד קטן דף י' עמוד ב'. והטעם שאסור לעשות כן, משום שכתוב אהבת לרעך כמוך, שכשם שלמדו מפסוק זה שצריך לברור לנידון למיטה, שתהיה לו מיטה יפה, כך שללמוד מזה, שלא לענות את דינו. כך אומר היד רמה. ולכן אם כבר דנו אותו בדיני נפשות למיטה, שוב אין דנים אותו בדיני ממונות על מה שהזיק, אלא סוקלים אותו מיד. עכשיו מביאה הגמרא ביור אחר לברייתא הזו, ממשיך רבא בדבריו, ולאחר שיושבי בית המדרש אמרו לי כן, אמינא לאוהנא, אני אמרתי להם, אפילו תימא, גם אם תאמרו שהברייתא הזו היא כשיטת רבי עקיבא, שאין צריך לאמוד את הדבר המזיק בבית דין, מכל מקום לא יהיה קשה, מדוע כשדנו את השור בדיני נפשות, לא חוזרים ודנים אותו דיני ממונות? כי אפשר לתרץ אחר במה יסקינן, במה עוסקים בברייתא הזו, כגון שברח בעל השור לאחר שדנו את שורו בדיני נפשות. והרמב"ם פירש שהשור עצמו ברח, ולכן אי אפשר עכשיו לדונו בדיני ממונות על מה שהזיק, כיוון שאין מחייבים את האדם שלא בפניו. מקשה הגמרא, אם מדובר כשברח בעל השור, הרי גם כי לא דנו בדיני נפשות, גם כשלא דנו את השור בדיני נפשות על מה שהעמית, יהיה קשה על המבואר בברייתא שדנים אותו דיני ממונות תחילה, ונשאלת השאלה, איך היא דנין עלי? דיני ממונות בלא בעלים, כיצד דנים אותו בדיני ממונות בלא הבעלים, והרי אין מחייבים את האדם שלא בפניו? תרץ לגמרא, מדובר דקביל סעדי וברח. קיבלו בית הדין את עדות העדים בפני בעל השור על נגיחות שורו שהעמית והזיק, ולאחר מכן הוא ברח, ולכן יכולים בית דין לפסוק את דינו ולחייבו ממון, כיוון שקיבלו את העדות על כך. אבל אם כבר דנו דיני נפשות קודם, אין לנו לדונו על הממונות, שכיוון שברח, אין מאחן לשלם. ומדובר שאין לבעליו נכסים לגבות מהם את נסקו. מקשה הגמרא, אף שלא דנו עדיין דיני נפשות, סוף סוף מאיך המשתלם, איכן ישלמו לניזק על נסקו לאחר שברח בעל השור? תרץ לגמרא, משלמים לו מרידיה, מחרישת השור, שמשאים את השור ומזכירים אותו לחרישה, ואת דמי הסחירות ייתנו לניזק, ואחר כך ידון אותו בדיני נפשות ויסכלו. אבל אם כבר קדמו ודנו דיני נפשות להיסכל, לא משאים את קיום גזר הדין, כדי למסור אותו לחרישה בסחירות, ולא מענים אותו אלא סוקלים אותו, ואין דנים אותו דיני ממונות כלל. מקשה הגמרא, יחי, אם אכן מדובר בברייתא כשברח בעל השור לאחר שקיבלו את העדות וגובים את השלום הנזק מדמי סחירות השור, אם כן גם בשור תם, נידניני דיני ממונות ברישה, בתחילה נדון אותו בדיני ממונות על מה שנגח את השור, ונשתה למרידיה, ונזכיר את השור לחרישה ונשלם לניזק את נזקו מדמי הסחירות, ועד הר נידניני דיני נפשות, ואחר כך נדון אותו בדיני נפשות על מה שהמית אדם ונזכלנו. ומדוע אמרה הברייתא שאין דנים את השור התם שהמית והזיק בדיני ממונות כלל? תרץ לגמרא, אמר רב מרי ברי דרב כהנא, זאת אומרת, מבואר מדברי הברייתא שלא אמרה כך, רידיה עלייה דמראו, שהזכרת השור לחרישה אינה נחשבת לפעולה בגופו של השור כמכירת השור עצמו, אלא נחשבת כעליית בעל השור, כלומר כשאר נכסיו. וכיוון ששור תם אין בעליו משלם מן העלייה אלא מגופו של השור, לכן השור תם אינו משלם את הנזק על ידי דמי סחירות השור. מסתפקת הגמרא בחפץ שהזיק כמשלם בכל מקרה, או שיש לאמוד אותו אם אכן ראוי הוא להזיק את הנזק הזה. היבה אילו הסתפקו בני הישיבה, יש עומד לנזקין או אין עומד לנזקין? האם צריך לאמוד חפץ שהזיק, האם אכן ראוי הוא להזיק או אינו ראוי ויפטר, או אין עומד לנזקין? אין צריך לאמוד אם ראוי להזיק כך. ומבארת הגמרא את זה הספק. מי אמרינה לקטלה הוא דאמדינן? האם אומרים שדווקא בדבר שהרג אדם עומדים אותו, דבאחי נפקה נשמה, שבמעשה פלוני יוצאת הנשמה, כלומר שראוי הוא להרוג, אבל באחי לא נפקה נשמה, במעשה פלוני לא יוצאת הנשמה ואין הוא ראוי להרוג, שנאמר ואם באבן יד אשר ימות בה יקאו וימות רוצח הוא, מות יומת הרוצח שחייב מיטה רק אם זרק על הנהרג אבן שראויה להרוג, אבל לנזקין אין עומדים, כיוון שאפילו בחפץ כל דו שהזיק משלם כפי שהזיק לבסוף, ואף שאינו ראוי להזיק כפי שהזיק, כיוון שלפעמים אפילו חפץ כלשהו יכול להזיק כך. עוד דיל מה שמה נאמר, לא שנה, אין דין הנזקים שונה בכך מדין ההריגה, ואף חפץ שהזיק צריך לעמוד, אם אכן ראוי הוא להזיק כפי שהזיק. מנסה הגמרא לפשוט את הספק מן המשנה. תשמע, יש ללמוד את הדין בזה, ממה ששנינו במשנה לאל בדף נון עמוד ב', שבין החופר בור עגול, ובין החופר שיח או מערה, חריצים או נעיצים שהם סוגי בורות אחרים, על הכל חייב, ממה שהזכירה התורה, בור, הוא כדי ללמוד ממנו. מה בור, כשם שבור האמור בתורה מדובר שיש בו כדי להעמית, דהיינו שהוא עמוק 10 טפחים, משום שסתם בור עמוק 10 טפחים, אף בכל שאר סוגי הבורות שחפר, חייב על הנזק כשנפלה בהם הבהמה ומתה, דווקא כשיש בו כדי להעמית, דהיינו שהוא עמוק 10 טפחים. אבל אם היו הבורות פחותים מ10 טפחים ונפל לתוכו לתוך אחד מהבורות הללו שור או חמור ומת, פטור מלשלם עליו. אם הוא זק בו בנפילתו לבור, חייב לשלם על נזקו, כיוון שאף שאינו ראוי להעמית, מכל מקום ראוי הוא להזיק. ומבררת הגמרא מה כוונת המשנה, שאם היו הבורות פחותים מ10 טפחים והוזקה בהם הבהמה, חייב לשלם על הנזק. מה אליו? ממטה למעלה כחשיב. האם אין כוונת התנא למנות את עומק הבור מלמטה למעלה, והיינו מעומק הטפח הראשון שהוא עומק מועט, ועד למעלה מזה, כל שפחות מ10 חייב. ואחי כאמר, כך כוונתו לומר, שאם היה הבור עמוק מטפח ועד 10 טפחים, מיטה לקה נזקי ניקה. אין הבור ראוי להמית, אלא רק להזיק, ולכן חייב רק אם הוזקה בהמה שנפלה לתוכו ולא היא מתה. אלמה מוכח מן המשנה שלנזקין חייב לשלם, אפילו אם החפץ שהזיק היה בגודל כל דהו. שהרי כאן, אפילו אם היה הבור עמוק טפח והזיק, חייב. ושמע מן המוכח מזה שאין עומדין לנזקין, אלא חייב בכל חפץ שהזיק, אפילו היה קטן ביותר. דוחה הגמרא את ההוכחה ואומרת לו, אין נתן המונה את עומק הבור שמחייב בנזקין, ולא במיטה מלמטה למעלה, דהיינו מטפח ועד פחות מ10 טפחים, אלא מלמעלה למטה כחשיב. התנא מונה את עומק הבור לנזקים מלמעלה למטה, דהיינו מפחות מ10 טפחים ולמטה. ואחי כאמר, כך כוונת התנא לומר, שאם הבור עמוק לכל הפחות 10 טפחים, מיטה איקה, שייכת מיטה בבהמה נופלת לתוכו, אבל פחות מ10 פורטה. אם הבור עמוק מעט פחות מ10 טפחים, דווקא נזקים איתה. דווקא נזקים שייכים בבהמה נופלת לתוכו, אבל מיטה לקה לא שייכת בבור כזה מיטה. ולעולם אי מלך לעולם אומר לך שיש עומד לנזקין, צריך לעמוד את הדבר שהזיק, שייתכן שחפץ כלשהו באמת אינו ראוי להזיק. וכל מידה ומידה ובכל דבר ודבר שהזיק, כאחד דמיטה זקבי בעינן, צריך לעמוד כמה היא יכולה להזיק. ולפי עומדן זה צריך המזיק לשלם. מנסה הגמרא לפשוט את הספק ממקום אחר, תשמע, בואו שמע ראיה שנינו בברייתא במסכת קידושין בדף כ"ד עמוד ב', היכהו עלינו, אם היכהו לאדם עלינו, ועל ידי ההכה שמאו נהיה עיוור, או שהיכהו על אוזלו וחרשו נהיה חרש, עבד כנעני יוצא בהם במעשים אלו לחירות. משום שעבד כנעני יוצא לחירות בנטילת אחד מ24 ראשי איברים. בתורה נאמר כך על הפלת שן וסימוי עין בלבד, וחכמים למדו במסכת קידושין בדף חפי שכוונת התורה היא אף לשאר ראשי האיברים. אבל אם לא היכהו עלינו ממש, אלא היכה בכותל כנגד עינו ואינו רואה מחמת עוצם המכה, או שיקה בכותל כנגד אוזנו ואינו שומע מחמת עוצם המכה, אין העבד יוצא בהם לחירות. מבררת הגמרא מה הייתה, מה הטעם שאם יקה בכותל כנגד עינו ואוזנו אינו יוצא בהם לחירות. לאו משום, דבעין הנום דנה. האם אין הטעם משום שצריך לעמוד, האם המכה יכולה לסמא את עינו או לחרש את אוזנו, ובאופן זה שלא יקהו על עינו, עומדים שאין המכה ראויה לכך, אלא מזלו גרם לו שיסתמא או יתחרש. ושמע מינה יש עומדנה לנזיקין, ומוכח מכאן שצריך לעמוד את הדבר המזיק, האם ראוי הוא להזיק כפי שהזיק. דוחה הגמרא את ההוכחה ואומרת לו, אין הטעם שכשהיקה בכותל כנגד העינו של העבד ונסתמה, או כנגד אוזנו ונתחרש, אינו יוצא בהם לחירות, משום שצריך לעמוד את המכה אם ראויה היא לכך, לא זה הטעם, אלא משום דאמרינן, אומרים שהוא דעבית נפשי, העבד הפחיד את עצמו שנתן ליבו לפחד, מכל המכה ששמע פתאום, ומשום כך נסתמה או נתחרש. ולא המכה עצמה גרמה לו את הנזק הזה, לפיכך אינו יוצא לחירות שאין זה מעשה של האדון. ומביאה הגמרא הוכחה לכך, כדתניא, שנינו בברייתא ליל בדף נ"ו עמוד א', וכן במסכת קידושין בדף כ"ד עמוד ב', המבעית המפחיד את חברו, פטור מלשלם לו על נזקו מדיני אדם, דהיינו שאין דייני בית הדין יכולים לחייבו בזה, וחייב לשלם בדיני שמיים, שלא יצא ידי חובת דיני שמיים עד שישלם. ומבארת הברייתא כיצד הוא האופן שבו שייך הדין הזה, כגון שתקע בפיו באוזנו של האדם וחרשו בכך, פטור מדיני אדם כיוון שלא עשה בו מעשה בגופו, אבל בדיני שמיים חייב, כיוון שמכל מקום נתכוון להזיקו. אבל אם החזו ותקע באוזנו וחרשו, חייב לשלם גם בדיני אדם, שכיוון שעשה בו מעשה בגופו, נחשב הנזק מעשה של המזיק. ומבואר בברייתא הזו, שאם לא עשה מעשה בגופו של הניזק, אין נחשב כמי שעשה הוא את הנזק ופטור מלשלם. וכמו כן אפשר לפרש שמטעם זה, אם היה ניזק עבד כנעני, אינו יוצא בזה לחירות, הוא כתחיית הגמרא. מנסה הגמרא לפשוט את הספק ממקום אחר, תשמע, בואו שמע ראיה שנינו בברייתא, שמופיעה בתוספתא, בכל חמישה הדברים שצריך המזיק לתת לניזק, שהם דמי הנזק, הצער, הריפוי, השבט והבושת, השנויים לאל במשנה בדף פ"ג עמוד ב', עומדים אותו את הניזק כמה הם דמי התשלומים הללו ונותנים לו את הדמים מיד. העומד לנזק, לצער ולבושת, הוא על העבר. כמה ניזוק ונצטער והתבייש בחבלה, אבל העומד לגבי ריפוי ושבט הוא עד שיתרפא. דהיינו, עומדים דבר עתידי כמה זמן ראוי להיות חולה מחמת המכה הזו ולא יוכל לעבוד לפרנסת מזונותיו, וכן כמה יצטרך לשלם לרופא לצורך רפואתו. וכן עושים בכל שאר הדברים שצריך המזיק לשלם לניזק. עמדו לכמה ימים צריך כדי להתרפא, ולבסוף היה מתנבנה והולך, נחלה יותר, ונתברר שצריך יותר ימים ויותר דמי ריפוי כדי להתרפא ממה שעמדו. אין נותנים לו אלא כמו שעמדו, משום שתקנת חכמים זו שיעמדו בתחילה, כמה צריך לרפואתו עד שיתרפא, היא לטובת המזיק, שלא יצטרך להתאפל עם הניזק יום יום, בכדי לראות כמה צריך לרפואתו בכל יום מימי חוליו, כך מסביר הים של שלמה, או מסביר אסמה, שלא יתרשל הניזק ברפואתו באומרו, כיוון שדמי הרפואה מוטלים על המזיק, הצערנו בכדי שיוצאים המון הרבה. ולכן אף אם צריך לבסוף יותר מכך, המזיק אינו צריך להוסיף יותר. ואם עמדו לזמן מרובה ולבסוף עברי בזמן מועט יותר, בצורך דמי ריפויו הוא פחות ממה שעמדו, מכל מקום נותנים לו כל מה שעמדו, משום שאכן כפי שעמדו, היה צריך להתרפא בזמן מרובה, אלא שמן השמיים ריחמו עליו ועבריו אותו בזמן מועט יותר. שמע מינה מוכח מן הברייתא הזו שיש עומד לנזקין, וכשם שצריך לאמוד את האדם כמה הוא צריך לקבל בדמי נזקו, כך גם צריך לאמוד את הדבר המזיק אם אכן ראוי הוא להזיק כפי שהזיק. דוחה הגמרא ואומרת, למי מד גברא לאמוד את האדם כמה לי קצר מעמקה וכמה לא מקצר, לא כמי ביילן דוודאי המדינן. לאמוד את האדם כמה הוא ראוי לחלוט מחמת המכה הזו וכמה אינו צריך לחלוט מחמת המכה, לא נסתפקנו שוודאי צריך לעומדו לכך כפי המבואר בברייתא. כי אם לא יעמדו בידין, יאמר הניזק שעדיין הוא חולה בשעה שהוא כבר אינו חולה. אלא כי כמי בא אלן, הספק שלנו הוא למי מת חפצה, לאמוד את החפץ שהזיק. היא אבידה, היא נזקה או לא? אם אכן ראוי הוא להזיק את הנזק הזה או לא, מה היא, מה הדין? וזה לא כתוב בברייתא, אם אכן צריך לעומדו לכך או לא. פושטת הגמרא את הספק מברייתא תשמע, בואו שמע ראיה שנינו לאל בברייתא בדף צדי עמוד ב', כתוב בפסוק, ויקה איש את רעהו באבן ויגרוף, שמעון התימני אומר, יש ללמוד מן הפסוק הזה, מה אגרוף מיוחד שמסור לעידה? כשם שאגרוף מיוחד בכך שמסור לעידה לדייני בית הדין, ולעידים לעומדו אם אכן ראוי הוא לעשות חבלה כזו כפי שחבל או לא, אף כל דבר שיזיק צריך להיות מיוחד בכך שמסור לעידה ולעידים לעומדו אם ראוי הוא להזיק כפי שיזיק. אבל אם ראו אותו העידים ואחר כך נאבד מהם אותו חפץ ואין יכולים להביאו לבית הדין כדי לעומדו, פטור המזיק מלשלם. שמע מינה מוכח מן הברייתא הזו שיש עומד לנזקין, שמע מינה, וצריך לאמוד את הדבר שהזיק אם אכן ראוי הוא להזיק כפי שהזיק. כאמור מסיקה הגמרא, אכן מוכח מכאן שיש עומד לנזיקין. דנה הגמרא במה שמבואר בברייתא לאל שעומדים את הניזק כמה הוא צריך לקבל מחמשת הדברים. אמר החכם שנינו בברייתא אם עמדו שצריך לימים רבים כדי להתרפא ולבסוף עברי בזמן מועט יותר, נותנים לו כל מה שעמדו. מבארת הגמרא שתנה זה מסייע ללרבה, דאמר דין דומה לגבי דמי השבט. דאמר רבה, איימן דעמדו לכל היום, הניזק שעמדו שלא יוכל לעבוד כל היום מחמת המכה שיקהו המזיק וצריך לתת לו שכרו של כל היום. ולבסוף יתפח לפלגד היום, הנתרפא כבר בחצי היום וכאבי דוידתה, ויכול הוא כבר לעבוד בעבודתו, יאבין עלי דכל היום. נותנים לו את שכר עבודתו של כל היום, שכן לפי מה שעמדו בתחילה, אכן לא היה ראוי לעבוד כל היום. אלא שמן השמיים הוא דרך מעלי, מהשמיים ריחמו עליו וריפו כבר באמצע היום. מוריי ורבותיי, חי וריאה, נחות ממסיעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדף צדי, הדף ה-90 במסכת בבא קמא, עם הצגת 6 שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסיעת הדשמי הגדולה לשינון סיכום וחזרה, או אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, המוכר עבדו, ופסק עמו על מנת שישמשנו 30 יום, במי מהם שייך הדין יום או יומיים? שאלה שנייה, מה סברת רבי יוסי בזה? שאלה שלישית, מדוע סוברת הברייתא, שעבד של שני שותפים אינו יוצא בראשי איברים? שאלה רביעית, כמה משלם המכה חברו על אוזנו על לחיו? שאלה חמישית, מה לומדים ממילות הפסוק או ואגרוף? והשאלה האחרונה על דף צדי, שור תם שאמית ואחר כך הזיק, מדוע לא משלם? הרי אפשר שיקבעו תחילה את השור ויחרוש בו, ואחר כך נדונו דיני נפשות. אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה עוד אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה בדף צדי, הדף ה-90 במסכת בבא קמא. אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב עם מפעל המשנה היומית קביעות השתי משניות בכל יום. ביה תלמודינו, בלימוד למשניות, כמו כל התלמוד תורה, לעילוי נשמתם של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם. תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים.
ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים
אוחזים אנו במסרת כתובות אשר בסדר נשים פרק ח' משנה ד'. המשנה הקודמת דנה בזכותו של הבעל בפירות שנפלו לאשתו, וחילקה המשנה לפי דעת חכמים בין הפירות התלושים לפירות המחוברים. רבי שמעון סובר שבמקרה של גירושין, הדין באופנים הללו הוא להפך. אומרת המשנה, רבי שמעון אומר, במקום שאיפה הדין את כוחו של הבעל בכניסתה בשעת נשואיה, הוא רק כוחו ביציאתה בשעת גירושיה. מקום שהוא רק כוחו בכניסתה, איפה כוחו ביציאתה. כיצד? לעניין פירות המחוברים לקרקע בזמן כניסתה היפו חכמים את כוחו של הבעל ואמרו שהפירות הם שלו, ומאותו טעם הוא רק כוחו ביציאתה לגבי פירות אלו, והם שלה, ואילו בפירות התלושים מן הקרקע, בכניסתה הוא רק כוחו של הבעל והפירות הם שלה, ומאותו טעם היפו כוחו ביציאתה לגבי פירות כאלו והם שלו. מסכת כתובות פרק ח' משנה ה', שנינו לאל במשנה ג' שאם נפלו לאישה כספים או פירות קונים בהם קרקע כדי שהבעל יוכל ליהנות מפירותיה, בלי לחלות את הקרן. המשנה דנה בסוגים אחרים של נכסים שהאישה יורשת, אם גם אותם יש להמיר בקרקע שעושה פירות. אומרת המשנה, נפלו לעבדים ושפחות זקנים, הרי אלו הם מכרו וילקח בהם, כלומר בדמי המחירה קרקע שתהיה הקרן של האישה, והוא הבעל אוכל פירות מאותה קרקע. רבן שמעון מגמליאל אומר, לא תמכור, אין האישה חייבת למכור את העבדים והשפחות, אלה יכולה לעכב מפני שנכסים אלו שהם נמצאים ברשותה, הרי הם שבח בית אביה, כבוד לבית אביה. מחלוקת דומה, נפלו לה זיתים, עצי זית וגפנים זקנים, הרי אלוהים מחרו לצורך השימוש בעיצים כגון להסקה וילקח בהם קרקע והוא אוכל פירות. רבי יהודה אומר, לא תמכור, אין האישה חייבת למכור נכסים אלו מפני שהם שבח בית אביה. מביאה המשנה דין בעל שהוציא הוצאות לצורכי נכסי מילוג, המוציא הוצאות על נכסי מילוג של אשתו ואחר כך גרשה, בין אם הוציא הרבה ואכל קימה דבר מועט מפירותיהם, דיינו שהוצאותיו היו מרובות מהכנסותיו, ובין אם הוציא קימה ואכל הרבה שהכנסותיו היו מרובות מהוצאותיו, מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל, כלומר הנכסים חוזרים לאישה כמות שהם, והבעל אינו נוטל בחזרה את הוצאותיו, וכן אינו מחזיר מה שאכל. אולם אם הוציא הוצאות על הנכסים ולא אכל מפירותיהם כלום, ואחר כך גרשה, היא שווה כמה הוציא ויטול. ראה המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיה ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי כ"א בשבט תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה ענקית את תלמוד תורתנו בדפינו היומי, הלא דף צד ידף התשעים במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גוף ובנאור המעליה בכל מילי דמיטב. מחר יום חמישי, כ"ב בשבט תשפ"ד, ונלמד את דף צדי א' במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.